כפי שמות נשמע לי של בנים.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? קנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. קנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
מאזינים לתוכנית מסביב לעולם בהגשת יהודה זפרני. אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים שלנו. צהריים טובים לך שוקי.
צהריים טובים, מה העניינים?
העניינים טובים מאוד. תשמע, יש לידי אורחת מדהימה ומקסימה. צהריים טובים לך, אושרת קדוש.
תודה רבה, צהריים טובים ומבורכים.
מה שלומך?
ברוך השם.
איזה כיף לארח אותך כאן אצלנו. ואנחנו, קודם כל אני אתן את מספרי הטלפון, ואני אתן אותם גם אחר כך שוב. מי שירצה לפנות אלינו, להתקשר אלינו, או לשלוח אלינו איזושהי הודעת וואטסאפ, 03-677-3636, ומי שירצה לשלוח הודעת וואטסאפ, לשאול את אושרת איזושהי שאלה, אז מוזמן יהיה לעשות זאת ב-053-807-1213. תראה, אני מגיעה מהצפון, האורחת היפהפייה המקסימה שלנו גם מגיעה מהצפון, היה לנו מספיק זמן כל הדרך לחלום ולחשוב על דברים טובים, ואיך התוכנית הזו הולכת להיות, ומכאן לשם, מה דעתך שאנחנו נתחיל עם השיר המדהים? של נתן גושן, באתי לחלום.
אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום.
בא לי לנתק, אני לא יודע מה בדיוק סיפרו לכם עליי, אבל לא באתי לשחק. אני רוצה הכל עכשיו, אני לא יכול להתאפק. אולי כי זה מרגיש שהשעון שלי דופק. דבר איתי על איך בונים בניין שלא נופל, חזק ביסודות, חופשי מדאגות. לאחרונה כל מה שאני עושה זה לנקות, כמעט כל השנה שאלתי שאלות. איך הכל מותר ולא נעים וחופשיות? איך בונים מוסר בעמים הנהגת שחיתות? איך אפשר להתקדם אם לא מודים שזאת טעות? איך אוכלים קשר היום ואיזה הבנות? איך פוליטיקאים עוד עוצמים את העיניים? ואיך יש אנשים שעוד מוחאים לזה כפיים? וכמה אני מקטר ביום שישי בצהריים? אבא ככמי לשים לב, אני כבר בן 32. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. זה זמן להשתנות, ויש לי רשימה שלא נגמרת של דברים שהתחייבתי לעשות. והנשמה בוכה כשמדברים איתה פחות, שלי היא מפגינה, יוצאת לרחובות. עם חכה שעשים לב אז היא הולכת וחוזרת, צועקת בקולות עד שישמע מה היא אומרת. אולי שלא אשכח, אני אקשור עליה סרט. כשתבוא אני אשאל אותה אם כל זה רק חלום. מי אני היום ומה זורם לי בדמי? האם אני בחרתי או החליטו במקומי? איך אני תקוע כבר שנים בתוך הגוף הזה ולא מכיר את עצמי? אם לא אני דפוק אז מי? איך אני מרגיש אם לא אני אז מי ישאל? מי יסביר לי מה מפחיד אותי, ממה אני נבהל? ומה קרה ללב שלי מאז שהוא נפל? הוא לא פועם, שווה לבדוק אם הוא עובד או מקולקל. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום. וואו, כי אני באתי לחלום, אבל הכי בוער לי זה איך אני עובר את היום.
תודה שחזרתם ותודה שאתם איתנו, וכמו שאמרתי לכם עוד קודם, נפגשים מחוץ הקופסה עם אושרת קדוש. אנחנו ממש נמצאים כמה ימים לפני חג חנוכה, חג הניסים, חג, אחד החגים, אני חושבת, היפים שיש לנו לעם ישראל.
נכון.
והיום אושרה תשתף אותנו בסיפור שהוא נס לא מהעולם הזה, ממש. אז קודם כל, אושרה, אני ממש מודה לך שהסכמת להגיע לכאן.
בשמחה רבה.
ולספר לנו את הסיפור, ולחשוף אותנו. כן. ובמהלך התוכנית אנחנו נדבר על עוד דברים מיוחדים מעבר לסיפור הנס, כי את גם יוצרת ושרה וכותבת, נכון. ומנחה. אשת אשכולות בלי עין הרע.
ברוך השם.
כן, כן, ממש כך.
אז הכל שלו.
אז אני אשמח ככה באמת שתשתפי אותנו. כשאנחנו מדברים על נס, מה זה אומר בעצם?
זו שאלה טובה. האמת ככה, באמת, מה זה נס? אני חושבת שנס בעיקר זה היכולת להכיר במציאות שהיא כביכול מעל הטבע. זאת אומרת, משהו שאנחנו על פי כל החוקים לא מצפים שהוא יקרה, ופתאום הוא כן קורה. ואני חושבת החובה על כל אדם היא באמת לפתח ולטפח את היכולת לחולל ניסים, כל אחד בעצמו. זאת אומרת, זה איזשהו חלק שהוא מאוד נסתר מאיתנו, אבל אנחנו ממש לא רוצים להחמיץ אותו. ומה שאני באמת עשיתי עם סיפור חיים מאוד מורכב.
שהוא מתחיל אי שם כשהיית בגיל 14.
כן.
מה קרה שם בנקודת הזמן הזו?
אז אני באמת ילדה בחורה, בית של הורים צעירים.
איפה בארץ?
ביוקנעם, יוקנעם אלית. לבחורה ככה מאוד מסורה, מאוד שותפה לגידול האחים. אמא שלי כבר לקראת לידה, הריון חמישי, וחג סוכות, שהוא גם כן חג מאוד מיוחד, שמסמל בשבילי הרבה, בוא נגיד ככה, רוחניות. ובאותו ערב של חג סוכות, אמא כבר הייתה מוכנה לקראת לידה, עזרתי לה להתארגן, זאת אומרת להכין את התיק, נתנה לי כל מיני הוראות אחרונות לפני שהיא יוצאת ללידה. בדרך שהיא נוסעת, ממש ביציאה מיוקנעם, היא פוגשת מכר, הוא ככה רואה בדרך אותה ואת אבא, לאן אתם נוסעים? אז היא אומרת ללדת. הוא היה בעל תשובה, הוא נותן לה ספר תהילים, או ספר חיטת שיש בו גם תהילים, והוא אומר לה, קחי, זה איתך, זה מסוגל לישועות. אני כמובן בזמן הזה בבית כבר מתחילה למלא תפקיד של אמא, עד שסבתא תבוא ותהיה ככה השגחה. וזהו, לקראת ערב אמא יולדת, אנחנו קבלים טלפון שאמא ילדה, שמחים מאוד, שעה 9 בערב. אנחנו מחכים שהאבא יגיע, בהתרגשות גדולה. סבתא שמרה עלינו, אנחנו לא היינו בית של דתיים או משהו, גם אני בעלת תשובה. אבל כן היה, כן חינכו אותנו להגיד קריאת שמע לפני הישנה, וסבתא כבר השכיבה אותנו ורצתה שנסגור את היום, היא הייתה עייפה. אבא הגיע, לפני שהוא מגיע אני שומעת צופר בחוץ שככה צופרים לי. הייתה לי הרגשה שזה לי, זה לא היה כל כך מקובל, בכל זאת ילדה בת 14, לא כל כך אפיין אותי לצאת מהבית בשעות ערב, וגם אבא החזיק אותי מאוד קצר ושמר עליי מאוד. היו לי גם חברים מקבוצות גיל שונות גם מתוך השכונה, גרנו באזור חדש. וחיכינו לאבא, יצאתי החוצה, באמת ראיתי את החברים. אחד החברים בדיוק הוציא רישיון באותו יום. חיכינו בחוץ עד שאבא יגיע, ותכננו איזו נסיעה של נערים מתבגרים לאפול, העיר הבירה של העמק, לראות מופעים של חג סוכות. וזהו, באמת הייתה התרגשות. אני אגיד לך את האמת, לא היה סיכוי שהסכימו לי לנסוע. אבל התלהבתי ככה עם החבר'ה לדבר ולחשוב שכן. אבא הגיע, אמרנו לו מזל טוב, הוא ביקש ממני להיכנס הביתה. סבתא הייתה בחוץ בחלון מאוד מאוד מוטרדת. אמרת לי, הבינתי, את אמרת, שמה ישראל, תכנסי הביתה, לא יוצאים מהמיטה אחרי שמה ישראל. ואני כאילו מרגיעה אותה, סבתא, אני רק פה, על יד הבית, אני לא הולכת לשום מקום, לא נוסעת לשום מקום, רק עומדת פה עם החברים ומתכננים לבלות. היא לא הייתה רגועה. ושוב מזכירה לי להיכנס, ואני, אין לי כוח לסבתא הזאת עכשיו שאני רוצה להישאר עם החברים. והזמן התאחר, וגם אבא כבר מזמן אמר לי להיכנס הביתה, ונשארתי איכשהו בחוץ. עד שאחד החברים מאוד התעייף, והנהג החדש שבחבורה אמר לו, בוא אני אקפיץ אותך. הוא הסתכל עליי ואמר לי ככה, קפיצי לאוטו, תראי איך אני נוהג. אני ידעתי שאסור לי לעשות את זה. כמו שאמרתי, אבא החזיק אותי מאוד קצר, הכללים היו ברורים. אבל הרגשתי ממש את הרגע הזה של הבחירה, יצרה, יצר טוב. הרגשתי שמצד אחד, אל תעשי את זה, כי את יודעת שאסור לך, ומה אבא יגיד או יעשה כשהוא ישמע שאת לא בבית. מצד שני, נו, הוא לא רואה, הוא ישן כבר בטח, כל הבית חשוך. נסעתי באמת עם הנהג החדש. בדרך חזרה, מרחק 300 מטר בערך מול הבית, זה רחוב של הבית, איפה שכל החברים עמדו וצפו, כי לא כולם, כל החבר'ה שם נשארו מחכים. עברנו תאונת דרכים, הנהג החליק, נסע במהירות קצת מעל המותר. הכביש היה רטוב, החלקנו, והרכב התהפך על עמוד חשמל.
וואו.
כן, ומכאן מתחיל קצת הסיפור שלי.
כמה שנים חלפו מאז?
היום אני בת 44, 30 שנים.
ועדיין ההתרגשות
כן.
ניכרת גם במבט שלך, במבט. אני לא יודעת כמה אתם רואים מקרוב את אושרת, אבל אני גם רואה וגם שומעת.
כן, מאוד, מאוד. וגם אחרי הרבה באמת פעמים שאני מספרת את הסיפור הזה, אבל... זה באמת כל פעם מרגש מחדש להיזכר.
ואז מה קורה?
אז קודם כל, באמת, חשיכה עצומה, כי באמת התאורה שובשה כליל, הרכב התנגש בעמוד חשמל מרכזי. ואז אני חווה יציאה מהגוף. אני ממש מגיעה למרחק, כמו מרחק של תקרה בבית, פחות או יותר. מרחפת מעל הגוף שלי, רואה את כל מה שמתחולל, כל מה שמתרחש שם. מוזקים פרמדיקים למקום, מפנים אותי, מוצאים אותי מתוך הרכב, משכיבים אותי על הכביש, פשטים את הבגדים, הרגל מתנופפת באוויר. ואני מתחילה להבין שאני באיזשהו מרחב שהוא אחר, הוא מחוץ לגבולות של זמן ומרחב שמוכרים לנו. והתחלתי ככה להרגיש כל מיני הרגשות שהם לא, הם לא מהעולם הזה. אני מרגישה שאני מצד אחד מאוד מאוד רוצה להיסחף אחורנית. התחושה היא שיש ריחות מאוד טובים, צלילים מאוד טובים. תחושה של חסד שאני ככה רוצה להימשך אליה. ובאותה נשימה אני יודעת שאני לא יכולה לסובב את הראש אחורה, כי לא הגיע הזמן שלי למות, ואני מבינה שעברתי תאונה. וזה פשוט, כמו שזה נשמע, תאונה פיזית, גם תאונה רוחנית, ואני צריכה לראות איך אני מוצאת את הדרך חזרה, חזרה אל תוך הגוף. התחלתי לחשוב על אבא, ומשהו שם מאוד מאוד צייר אותי, לחשוב מה עוללתי לו, שרק לפני 3 שעות, הוא חזר מבית חולים אחרי שהוא היה בלידה של בן זקונים, בן החמישי, שהוא אחי הקטן. וחשבתי כאילו, הכל רץ נורא 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 מהר, מה יכול לקרות? כאילו, אני ממש לא יכולה למות עכשיו, זה לא הזמן שלי למות. ואני חייבת לעצור את הרצון שלי להימשך אחורנית. ברגע שחשבתי על אבא, כערף עין נמצאתי על ידו. זאת אומרת, מרחק של 300 מטרים האלה, הפיזיים האלה, בשנייה נעמדתי על יד אבא. יכולתי לראות אותו, לשמוע אותו. אני רוצה לחבק אותו, ואני מבינה שהוא לא מרגיש אותי. הבנתי שאני שוברת עליי איזושהי תופעה שהיא לא טבעית. אני ממש מחוץ לגוף שלי. ואז אני רוצה לחזור חזרה לגוף. זה מאוד מאוד מסובך. כאן תינוק שנולד, גם אמא עוזרת לו להיוולד. זה עבודה בשניים. מה שנקרא, אמא לוחצת, דוחפת. יש השייה, התינוק קצת יורד למטה. זה פעולה שעושים תהליך. אותם בשתיים, בדיוק. והייתי לגמרי לבד, ואני לא זוכרת פחד, אבל אני זוכרת המון המון אומץ, שהייתי צריכה ממש להיות אמיצה וגיבורה בשביל להצליח לעשות את הדבר הלא פשוט הזה. באותו זמן, בחדר הלידה, כבר אמא יצאה מחדר הילדות למחלקה, כבר היה שעה 1:05, זה זמן של התאונה, ואמא מרגישה שהיא לא מצליחה להירדם, כבר את יודעת, אחרי לידה, את כל ההתארגנויות, גם הייתה נרגשת, והיא חושבת מה לעשות. אז היא אומרת ככה לעצמה, אני אוציא את הספר הזה מהתיק, שנתנה לה בחור שירתה אותו לפני שנסע להלדת. באותם זמנים אני מנסה להיכנס לגוף, אבל אין בכלל הכרה ואין בכלל תודעה. אני כאילו nowhere, במקום שהוא לעולם הזה בכלל. אבל אני מרגישה גם שהמקום הזה הוא מאוד מאוד מוכר, שאנחנו מכירים אותו, אבל אנחנו לא זוכרים אותו.
כמו זה דז'ה-וו.
זה לא בדיוק דז'ה-וו, זה כמו שאנחנו מתקרבים לבית שלנו, לבית הפנימי, מקום שאנחנו באים ממנו. הוא מקום מוכר, ואנחנו לא זוכרים אותו. אני מנסה להיכנס לגוף, אני כמובן איבדתי את ההכרה, אני לא בהכרה. והפעם הראשונה שאני חווה זקיקים של עירות, הם סביב הצ'ק פוסט, אם את יודעת איפה זה, קראת חיפה. האמבולנס נוסע במהירות לבית חולים רמב״ם. והרגע הזה שאני חווה זקיקים של עירות, אלו כאבים שאי אפשר בכלל בכלל לתאר אותם. הגוף שלי חבול, התרסקתי בכל הצד השמאלי, ממש. הברך התרסקה פציעות מאוד קשות. הירך נשברה, הברך התרסקה, הכליה השמאלית, חוליות הגב התחתון, העורף, העונה המצחית, השמאלית של המוח, הלסת, כל הצד השמאלי שלי נכבל בצורה מאוד, מאוד חזקה, ואני כביכול טיפה מתעוררת, ומיד מזריקים לי משככים של כאבים, אי אפשר באמת להתעורר. אבל מה שאני מרגישה זה באמת את הרוח שרוצה להיכנס לתוך הגוף, ואת העזרה שאני צריכה, אין לי עזרה. לעשות את זה לבד, אז חלקיקים ממני מצליחים באמת להיכנס לתוך הגוף, כאבים עצומים של כל החבלות שעברתי, ואני צריכה עוד הרבה עזרה שאני לא יודעת מאיפה לקבל אותה. האמבולנס ממש שועט לבית חולים רמב״ם, ותוך כדי שאני נכנסת לטיפול נמרץ, אני מרגישה את המאבק הזה, מאבק בין שתי עולמות. אני חווה ממש את הפער בין הרוחני לפיזי, ואני מרגישה שאני לא יכולה לבד. באותו זמן בבית חולים, אמא באה להוציא את הספר שהיא קיבלה, ממש באותו זמן, ולפתוח, פותחת באופן אקראי, יש תפילה לחולה.
באיזה בית חולים אמא ילדה?
רמב״ם.
שזה אותו בית חולים שמובילים אותך בעצם.
בדיוק. היא במחלקת יולדות ואני בטיפול נמרץ.
והיא בשלב הזה עוד לא יודעת שום דבר.
היא לא יודעת שום דבר מה קרה.
אנחנו מדברים על תקופה של לפני 30 שנים, לא טלפונים, לא פלאפונים.
לכלום, שום דבר, בדיוק. והיא פותחת את הספר, ובאופן אקראי, יוצא לה תפילה לחולה. אז היא חושבת לעצמה, הדבר הכי בסיסי שאני יכולה לעשות פה בבית חולים, לקרוא תפילה לחולה, לכל החולים שנמצאים בבית חולים. באותו זמן שאני נכנסת לתוך בית החולים, אני בעצם נכללת באותה
תפילה.
התפילה של אמא. התפילה שתן רפואה לכל כל החולים שנמצאים כאן. וזה ממש עזר לי. זה נתן לי את הכוח להיכנס לתוך הגוף ולהיוולד. ומשם אני מתחילה להכיר בכוח רוחני מאוד מאוד עצום, שאנחנו לא תמיד חשופים אליו. אנחנו כל כך שקועים פה בתוך החומר, ושוכחים רגע אחד את המהות וההוויה שלנו, איך לטפח אותה, איך להשקיע בה בחינוך, כל דבר אחר שבעצם היא מזינה את כל, את כל החומר שנמצא כאן. בעצם כל מה שמתגלה בצורת החומר, זה רוח שהתלבשה בתוך החומר הזה. ומאז אני עוברת איזשהו מסע שהוא באמת מאוד מטלטל, לעתים מזעזע.
את רצה לנו ככה קדימה ממש.
את רוצה ותחל.
והיה, כן, היה מאוד מסקרן אותי, המפגש הראשון שלך עם אמא.
המפגש הראשון זכור לי בזמן מאוד 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 מאוחר. אז אני אסביר גם למה. לקח כמה ימים, קודם כל עברתי ניתוחים שנתארכו הרבה זמן. בזמן הזה רק לקראת לפנות בוקר, אני מספרת מהזווית של אמא, היא פתאום רואה את אבא שלי מופיע בבית חולים, היא שואלת, מה אתה עושה כאן? בכלל לא תכננו שתבוא בשעה הזאת, 5 בבוקר. היא רואה אותו עם מילדת שהיא ככה הכירה אותה. מה אתה עושה כאן? ולא יודעים כל כך איך להגיד לה, גם לוויית עובדת סוציאלית, איך להגיד לאישה הזאת, שבעצם רק ילדה לפני כמה שעות בין סכונים, שהבת הבחורה שלה נמצאת בין החיים למוות, עברה תאונה כל כך קשה, ו... היא פשוט לא מוותרת. אמא שלי תמיד, כל מי שמכיר אותה, לוחמת אמיתית, יודעת להזיז הרים. היא מצליחה לפלס לעצמה דרך לטיפול נמרץ, והיא רואה אותי שם. היא מספרת על מפגש מאוד קשה שהיא לא זיהתה אותי, שהראש שלי גדל למימדים של כדורסל, וכל, לא נראיתי בכלל, היא לא יכלה לזהות אותי. אני, לעומתה, מתעוררת עם הכרה מעורפלת כעבור כמה ימים, כי גם הרדימו אותי. כמה ימים, 3-4 ימים, ואני מתעוררת בלי זיכרון, לאט לאט בהדרגה אני מאבדת את הזיכרון, עד כדי כך שאיבדתי את הזיכרון לרמת הגרעין ממש, אני לא יודעת מי אני, מה אני, איך קוראים לי, אם אני בן או בת, לא מזהה אף אחד, לא יודעת בכלל מה קורה, ולאט לאט אני מאבדת את הזיכרון עד כדי שאני לא יודעת לדבר. איבדתי את היכולת לדבר, ובאמת אני נולדת מחדש.
בעצם יש פה איזה מין מצב של להיות תלויה, ממש ככה...
להיות תלויה באוויר לגמרי.
באוויר לגמרי, ואני חושבת שזה הזמן שאנחנו נעשה איזושהי אתנחתא מוזיקלית, גם שככה ניקח כוחות לחלק הבא של השידור, ואנחנו נתחבר אל השיר של גיא ויהל, רצים באוויר.
תודה, באמת שיר שאני מאוד אוהבת, ושותפה לבחירה.
זה לא היה הזמן ללכת, לשכוח מהכל. כבר שנים אני לא יודע איך לישון, אם לא חשבת שאולי אפשר היה אחרת, לתת ליד ולטף כשהיא פוחדת. זה לא הזמן שלך ללכת, זה הזמן שלי לחזור. מתוך כאב רואים סדקים שלא לחשת שאת אוהבת, עזבת לי את היד. אל תבחן, עכשיו אתה לבד. רצים רצים הם באוויר, מחכים שמישהו יסביר איך בסוף תמיד אני נשאר לבד. אני לבד כבר יותר מדי זמן עכשיו, יותר מדי זמן. לא נשאר בי עוד הרגש, רק הזיכרונות, איך שתי דמויות הפכו פתאום שתיקות.
היינו ככה בנקודה מאוד מאוד דרמטית, לקחנו ככה קצת אוויר, ואני כן נותנת לך את הזכות להמשיך את הסיפור המרתק, שאנחנו בעצם נמצאות בסיטואציה שאת מתחילה לדבר על הקטע הזה של אובדן הזיכרון.
כן, אני מאבדת זיכרון ואני מאבדת היכולת לדבר, ואני בעצם נמצאת במימד שהוא לא מוכר לאף אחד. את מדברת לפני 30 שנים לא היה פלאפונים, לא היו פלאפונים, אבל גם לא, אנשים לא ידעו בכלל משמעות של נפש, שצריך לטפל בנפש, זה לא כמו היום. אז מושג של נפש התחבר עם, נגיד, שיגעון, אנשים שהם אולי משוגעים או דברים כאלה. ובאמת, אני יוצאת לאיזשהו מסע פנימי שאף אחד לא מבין בכלל את המקום שאני נמצאת בו, אז אני לגמרי לבד. אחר כך מעבירים אותי לשיקום בבית חולים אלישע. בית חולים אלישע, אני נמצאת במחלקה אורתופדית שיקומית, נמצאים שם הרבה מאושפזים אחרי נפגעי תאונות דרכים ונפגעי עבודה.
כמה זמן בעצם את כבר בתוך התהליך הזה? השיקומי, שאני מבינה שאת עוד לא הגעת הביתה בכלל.
לא, לא הגעתי הביתה, אני כבר אולי, בוא נגיד,
חודשיים.
כן, חודשיים אחרי זה, שעיצבו בעצם את הגוף הפיזי שלי, שזה היה הדבר הראשון לעשות.
כן.
אבל קורה משהו פנימי שאף אחד לא מבין, שאני לא מסוגלת לדבר ואני לא זוכרת. נראה להם שככה זה, אחרי תאונה. לא יודעים לשים את האצבע על שום דבר. שאלת אותי איך היה מפגש עם אמא, אז באמת, אמא אחרי לידה, היא צריכה לדאוג לסידורי הברית ולטפל באחים קטנים שיש בבית. אבא נכח לא איתי יותר, שלא לא, הייתי, לא בדיוק. בדיוק, לא בברית, לא בבית, כל המשפחה נסדקה. כי אני הייתי אחות הבחורה ככה שמחליפה את אמא כשהיא לא נמצאת בבית. ובעצם היה סדק מאוד גדול לכל התא המשפחתי. ואני גם בלי זיכרון, ואני כבר איבדתי קצת את הקשר עם אמא. גם פיזית היא לא הייתה איתי הרבה, אז קצת היה קשה לי החיבור לשורש של עצמי, מה שרק אמא יכולה לתת. לקח לי באמת הרבה זמן לפגוש את אמא שלי עוד פעם, ממקום של בית, ממקום של אהבה, וזה באמת היה תהליך, ועברתי כברת דרך. אני מאוד מאוד אוהבת את אמא שלי. אז אני מספרת על מקום שאני נמצאת בו, שהוא אחר. אהבה שהיא ללא תנאי. מקום שאין בו שפיטה, אין בו ביקורת. זה דעת אחרת לגמרי. תחשבי על אדם שהוא לא זוכר את עצמו, ולא זוכר מי הוא, ולא זוכר מה הוא. לא זוכר את המערכות יחסים שלו, את מה שהוא למד, את מה שהוא יודע. אם אדם לא זוכר, זאת אומרת שאין בו דעת. אם אין זיכרון, אין דעת. ולא הייתה בי שום דעת. ובמקום שאין דעת, אז אין שיפוטיות של טוב או רע. אין ביקורת של טוב או רע. הכל כביכול מופקר, אבל מצד אחר גם הייתי במקום שהוא מאוד מאוד חשף אותי לצורת תקשורת אחרת. בעצם הייתה לי, תודה, בעצם הייתה לי יכולת... נולדתי מחדש עם יכולת לראות דברים שהם מעבר. ממש, לקרוא מחשבות של אנשים, לראות ממש גלגולים קודמים, לראות את האחוזי אור, את חלקיקי הנשמה, לראות רמה של אור בגוף. ממש לראות הרבה מאוד דברים שחשבתי שכל האנשים רואים ככה את הכל. יכולתי לראות שהגוף שלנו הוא כמו מעין הולוגרמה, כאילו יש כמה רבדים וכמה שכבות. כשאנחנו בעצם פה בפיזי חווים רק את הגוף הפיזי, אבל חסרים לנו המון, המון רבדים של עצמנו שהם לא בהכרה, אבל התפקיד שלנו באמת לחבר אותם לשורש של ההכרה. זהו, אני מתעוררת בבית חולים בלי זיכרון, ילדה צעירה בסך הכל. המצב הפיזי שלי היה שהייתי עם רגל כמשותקת על כיסא גלגלים, שנתיים הייתי על כיסא גלגלים על קביים. לא יודעת לדבר, לא לקרוא, לא לכתוב, הכל פשוט נמחק. לא מזהה אנשים, פצועה וחבולה, בכל רמה חבריי ממש. ואז קורה ערב אחד עוד משהו שהוא ככה לוקח אותי לעוד ראיית הטוב, מה שאומר בעצם. אני מבינה שכל החיים שלי הם נס אחד גדול, ואני סיפור נס. בעצם לא יכולתי להזיז את הרגל בכלל. מכיוון שלא היה לי זיכרון, החליטו לתת לי, לעשות לי טיפול היפנוזה, לנסות לעורר את הזיכרון. המחשבה הייתה שכיוון שעברתי טראומה, ומה שנקרא טראומות מורכבות, המוח יוצר איזו מניפולציה כזאת, והוא מנתק את הזיכרון, בשביל לא לחוות את הכאב. אז מה שהפסיכיאטר שהיה בית חולים חשב, שאם נעשה היפנוזה, נחזור לאותו אירוע, אז אני אוכל להתחיל לעורר את הזיכרון, ואז הכל יחזור לעצמו. אז החליטו לתת לי כדור שינה באותו ערב, הייתי טראומטית לגמרי, לא ישנתי שבועות, לא עצמתי עין. ובאותו ערב שנתנו לי את הכדור שינה, זה גם היה באמת עניין כזה שלא יכולתי, לא הייתי מאוד עצמאית לעלות למיטה, לרדת מהמיטה, מלווים אותי אחים, אחיות במחלקה. עליתי למיטה וכנראה שבשעה 10 עושים כיבוי אורות, מקבלים את האורות במחלקה ואני ישנה כבר תחת השפעה של כדור שינה, שאז היה חזק לילדה בגילי. עברתי כאבים מאוד קשים ו... נתנו לי המון משככי כאבים. ואז אני פתאום מתחילה להרגיש משהו שהוא לא צריך לקרות. מרגישה משהו שהוא מאוד מאוד מעורר אצלי איזושהי דעת אחרת. זאת אומרת, אני מרגישה בתודעה שלי שמשהו לא טוב קורה, אבל אין בי דעת להבין ולפרש את המציאות מה קורה, כי אין בי מערכת של דעת, של למידה, של התפתחות. ואני מתחילה להרגיש, ואני שומעת קול, כל הזמן ככה מלווה אותי, אשרת, בואי, נצא, נעשה כיף בחוץ. אני תחת השפעה של כדור שינה, ולא מצליחה להתעורר, אבל קרה לי נס, ובאמת פקחתי את העיניים, ועברתי הטרדה מינית באותו זמן, אחד המושפזים. פקחתי את העיניים, הוא נבעל, הוא ככה הסתובב ברח, גם הוא היה מוגבל במה שיכולה לעשות. הוא היה עם, גם כן על כיסא גלגלים, אבל מה שזה גרם, זה המשכתי עוד קצת לישון ככה לעצום עיניים, זה באמת היה חזק ממני. אבל אז קמתי בהיסטריה נוראית, ועשיתי צעד לראשונה על הרגל, שזה בעצם הנס השני שקורה. בעצם אני אומרת, אין רע יורד מלמעלה. יסור ישרה נהיה ולמוות לא נתנני, כי... גם מה שלכאורה נראה לנו רע, הוא מחשל אותנו. וכמו שאמרתי בתחילת השיח, החובה שלנו להכיר במציאות ניסית, בהשגחה פרטית, ולחפש ולראות באמת את, את הדרך של הבורא, להביא אותנו לדרגות הכרה גבוהות יותר של רוחניות והכרה באלוקות, שאני באמת אומרת, בזכות האירוע הזה, לכאורה, התרדה מינית, שזה באמת דבר נורא והיום, ו... לא מוטל בספק, רווחתי את הרגל שלי מחדש. קמתי, עשיתי צעד על הרגל. באמת הגיעו הצוות הרפואי, כי צרחתי כמו מטורפת. וראו שעברתי, שמשהו קרה. לא כל כך ידענו, לא ידעו מה לעשות איתי, אבל מיד הכניסו אותי לחדר ניתוח, לפעולה כירורגית, לחבר אותי לאיזה מכשיר כיפוף בשביל לשמר את התנועה. מחרת בבוקר עשו היפנוזה, ואז שחזרתי את כל האירוע שקרה. כמובן שהזמינו את מחלק הנוער לקחת ממני עדות, משום שהייתי קטינה וזו עבירה פלילית. זיכרוני גם אז בגד בי, ושוב עשו לי היפנוזה בשביל לקחת ממני עדות, תחת היפנוזה. ושם מתחיל איזשהו מסע של מערכת משפטית שטובעת את הנאשם, והוא מכחיש בהתחלה את כל מה שיוחס לו, בטענה שאני לא זוכרת ובדיתי את הסיפור. עמדתי במציאויות לא כל כך פשוטות, אבל מכאן אני אציע לקוראים לקרוא את הספר יש שלום.
הספר שאנחנו יש מיד נדבר עליו.
כן, שהוא ספר שיצא לפני שנה.
תכף אנחנו נתייחס אליו ותכף אנחנו גם נצלם אותו ממש מקרוב, נקרב את המצלמה אליו. אני א' רוצה להודות לך על הוידוי ועל זה שפתחת את סגור ליבך. ואני חושבת שלהתחבר עכשיו זה יהיה הכי נכון אל המילים שהם מתוך תהילים.
כן, מזמור כף ג' שזה דוד המלך כותב את הפרק הזה, שבעצם אני הגעתי לנקודה הזאת בעצמי וגיליתי אותה ממש בתוכי, שאין לי מה לפחד ואני יכולה לצאת למסע החיים שלי, להכיר את הבורא, לפגוש אותו, ולדעת שגם שהדברים נראים באמת קשים מנסו, אנחנו יכולים לעבור אותם, בעיקר בלי פחד. וידוי זה, ככה קראתי למזמור, וזה וידוי מעומק ושורש הנשמה שלי. הלחנתי את המזמור הזה באהבה גדולה, ואני אשמח שנשמע אותו. תודה.
תודה לך.
אדוני רואי רואה סתם,
החלקים האלה של ההפסקה, של השירים שאנחנו שומעים, ובמקרה הזה את הווידוי עם קולך הערב, המיוחד, שבו את בעצם מחברת את כל מה שעבר עלייך, לצד הדיבורים שאנחנו ככה יוצא לנו לשוחח, לי ולאורחים, יחד עם שוקי, אני אומרת, החלק כאילו הבלתי פורמלי, כן. אז תמיד עולים כל מיני דברים ומחשבות מאוד מיוחדות. והעליתי ככה בשיח שהיה לנו כרגע את הספר של דון מיגל, ארבע הסכמות, שאני לא אתחיל עכשיו לספר על הספר, אבל אני ממליצה בחום לצופים והמאזינים. מי שהיה אצלי כבר בהשתלמויות וסדנאות והרצאות, יודע שאני מרבה להשתמש בו. ואחת ההסכמות שהוא מדבר שם, דון מיגל, וגם זכיתי לראות אותו, לפגוש אותו כשהגיע לארץ לפני כמה שנים, אז הוא מדבר על זה ששום דבר אינו נגדנו באופן אישי. ואני חושבת שזו איזושהי הסכמה שצריך להגיע אליה, באמת אחרי שאנחנו מכירים את עצמנו ועושים איזושהי עבודה עצמית עם עצמנו, באמת משהו ככה מאוד מאוד רוחני ברמה גבוהה, כי על פניו אנחנו יושבים כל יום מול מאות אנשים, עשרות אנשים, פוגשים אנשים, ואנחנו, יש לנו נטייה לכולנו, מי יותר ומי פחות, לפרש אנשים, אה, הוא הסתכל עליי ככה, זה ככה, הוא אמר ככה, זה בטח כן. נגדי. אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים מה האדם חווה, מה הוא עבר, איזה סיפור חיים בן אדם נזכר בו בדיוק באותו רגע. ולכן המסר שלי בנקודת זמן הזו זה באמת, אל תיקחו שום דבר באופן אישי, ושום דבר בחיים אינו נגדכם באופן אישי. ואני תמיד אומרת לכולם שאני מוכנה להתאמת, לא במקום של עימות, אלא במקום של להיות עמיתה. העמיתה, באות העין, כן, האמת שלי זו כמובן לגמרי. לבוא ולהראות ששום דבר, אבל שום דבר בחיים אינו נגדנו באופן אישי, גם אם נדמה לנו שזה כך.
נכון.
בנקודת זמן הזו, אני יודעת שהסיפור הוא סיפור מאוד מאוד מרתק, ואנחנו בטח לא נחשוף דברים שאנחנו פה באולפן יודעים אותם, אבל בספר הם נמצאים. ואני ממליצה, ממש המלצה חמה, לרכוש את הספר, תכף נשמע ממך ככה כמה משפטים אודותיו, כן. יש שלום, שספר שאת כתבת, שהוא היה בעצם סוג של תהליך של ריפוי.
תהליך של ריפוי,
נכון. כי כתיבה היא בעצם חלק מהחלמה של אדם.
גם לעשות את הסדר בעצם. אחר כך יכולתי ממש בעשר שנים הבאות, אחרי התאונת דרכים, הכמיהה והצורך לחבר בין הגוף לנפש, ובאמת, אמרת הסכמות, אז באמת לקבל בהסכמה, דבר שהוא לכאורה מאוד מאוד קשה, ומעורר המון המון שאלות. זה היה ברור לי שקרתה כאן קטסטרופה, ואני מחפשת מי אחראי, מי לוקח אחריות על הדבר הזה. קרה לי דבר כל כך כל כך נורא, מהרגע שרק תכננתי בסוכות לצאת לאיזה פסטיבל משמח באפולה, ועד המקום שהגעתי אליו. ולהסכים שזה לא אישי, להסכים להוציא את הפנינים ממש מתוך כל המסע חיים הזה, ולשזור לי איזה מחרוזת, מחרוזת חיים משל עצמי, ואחר כך גם להעביר את זה הלאה, להעביר את כל הטוב הזה שהצלחתי להוציא מתוך כל, כל החושך הזה. והכתיבה של הספר היא לגמרי הייתה מסע מבחינתי, לקח לי 6 שנים לכתוב את הספר, לצד קיום חיי משפחה, אימהות, הורות, זוגיות וכל מה שמשתמע.
שבכלל לא נגענו במקומות האלה, כי זה אני מניחה...
אולי ליום אחר.
בדיוק, ליום אחר, לזמן אחר לגמרי.
ואני כן יכולה ככה לתת קרדיט לבנות שלי, יאהב נויה ויסמין, שהם שרו איתי את המזמור הזה, הם הקליטו איתי את הדיסק, יש שלום, ולבעלי נסי, שהוא גם כן...
זה השם שלו?
כלום. כן, נסי. נסי הנס שלי, ממש כמו שהוא.
תקשיבי, זה...
וכשתקראי את הספר, עוד יותר לא תאמיני מה זה הנס הזה שהשם זימן לי, ברוך השם.
ממש.
כן, אז אני פשוט חיה מציאות של ניסים כל הזמן.
ולפני שאנחנו נשמע בעצם מה את עושה היום, אז כל אורח שמגיע אליי,
כן.
בכל אורחת מקבלים ממני שי תעודה על כך שהם הגיעו אליי לכאן להתארח. ואני רוצה ככה לקרוא, שמחתי אושרת קדוש לארח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ולהאזין לסיפורך המרתק והמרגש, ופה במקרה הזה צריך היה להוסיף עשרות סימני קריאה. והוספתי פה ציטוט של אנג'לינה ג'ולי. אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם.
נכון.
ובכל פעם כשהעלית ודיברת על כך שהרגשת שאת יוצאת מהגוף, אני אמרתי כנראה בהקשר הזה ובחיבור הזה, הגוף זו כנראה הייתה הקופסה הזו באותו...
הקופסה באותו, שצריך לצאת ממנה.
בדיוק, לצאת לגמרי. כדי לחזור אליה, נכון. ולחזור ממקום אחר, בקטע אחר, בקטע חזק יותר.
יפה.
אז זה קודם כל שלך באהבה גדולה.
תודה רבה.
ואני אשמח מאוד שבפרק הזמן הזה, יש לנו עוד מקסים. כמה דקות.
כן.
בואי שתפי אותנו מה את עושה.
כן, אז באמת כשככה רקמתי את כל, את כל הפנינים האלה, הבנתי שאני באמת יצאתי מהקופסה, ואני מחוברת לתודעה, תודעת על אני קוראת לזה, שהיא מחוברת לקודש. ומשם אני מקבלת המון המון ידע שחשוב ככה להעביר אותו הלאה. אני בעצם קרמה תרפיסטית, קרמה תרפיסטית, אני אסביר לך ככה בקצרה מה זה, כמו שגוף מטפל, כמו שרופא מטפל בגוף ופסיכולוג בנפש, קרמה תרפיסטית מטפלת בנשמה. וכבר ברור איך הגעתי לזה, זה לא שהייתי קטנה ואמרתי, כשאגדל ארצה להיות קרמה תרפיסטית, זה פשוט
איפה לומדים דבר כזה?
במכללה ללימודים הרוחניים של דוקטור ירון זפרן. בעצם הלימוד הזה עזר לי לארגן, למקד את כל מה שכבר ידעתי מדרך החוויה האישית. והיום אני מטפלת בנשים מדרך הערוצים האישיים שלי, אבל אני עובדת לגמרי עם הנשמה. אני עושה עוד הרבה דברים, באמת. אני גם מרצה וגם אשת חינוך. אבל העיקר העיקרי, שזה בעצם המתנה שאני מביאה לעולם, זה שכמו ששמעתם, יש עניין עם הדיבור, ועניין של בעצם אני משפיעה איזשהו ידע שהוא אומר, אפשר להתחבר לעולם הרוחני ולהוריד אותו ממש כאן אלינו, באופן שאנחנו נרגיש שאנחנו חיים רוחניות. חיים את הרוחניות, מה שזה ייתן לנו, זה ייתן לנו יתרון, להתעלות מעל כל הקשיים והאתגרים שיש כאן בחיים, ממש לשנות את תפיסת המציאות. הדרך שלנו לעשות את זה היא באמת דרך הדיבור. המסע הזה שעברתי, החל מהתפילה של אימא, שזה קשור בדיבור, שהצילה אותי ועזרה לי באמת להיוולד מחדש, ועד למקום שאיבדתי את היכולת לדבר, ובעצם הבנתי שאם אין דיבור, אין חיבור. אם אין יכולת לדבר, אי אפשר להתחבר בכלל. מקובל לחשוב שאנשים מתחברים אחד עם השני דרך האיברים התחתונים, איש ואישה. כשלמעשה החיבור הגבוה יותר שיכול באמת לחשוף אותנו לרבדים עמוקים יותר שבאים דווקא מהראש, וכמו שמברכים שנהיה לראש ולא לזנב,
נכון.
הם תלויים בתקשורת, בתקשורת נכון. בין אישית.
נכון.
והדבר המאוד מאוד בולט שהבנתי שנשים... מאז, נגיד אפילו מהחטא הקדום, אישה ככה חוטאת, ואנחנו יוצאים מגן עדן, וכל ההשתלשלות של הדורות, עד לתחילת המאה ה-19, שקמה התנועה הפמיניסטית ורוצה ככה להביא את האישה למקום, מקום שוויוני, עדיין יש כאן משהו שמאוד מאוד החמצנו, זה לברוא וליצור את המלכות שלנו, את המקום שלנו, כאילו קיבלנו על עצמנו איזשהו חופש לעשות את מה שאנחנו רוצות, אבל איזשהו היתר ואיזשהו אישור לעשות מה שאנחנו רוצות, אבל עדיין לא בחרנו לעשות את העבודה שלנו, כשהכלי שלנו לחיבור הוא דווקא הדיבור, החינוך נעשה דרך הדיבור, וההבנה המאוד מאוד משמעותית שהבנתי, והיא גם קשורה למנורה של חג החנוכה, לחנוכיה, שאנחנו צריכות לחנך את עצמנו היום ממש בדרך המנורה. הבנתי שכל הנקבים שלנו, דרך השיקום המאוד מאוד ארוך שהיה לי, הם בעצם פתחי חיבור. הם פתחים של הזנה, הזנה רוחנית. כלומר, מה שאני רואה זה מזין את הרוח שלי. מה שאני שומעת זה מזין את הרוח שלי. העבודה על המידות שלי, עבודת נפש, המזונות שאני אוכלת והדיבורים שלי. כלומר, התנועה שאני הולכת בעצם היום ללמד נשים, וזה מה שאני עושה, היא לעלות תדרים מהרובד היותר נמוך שאני קוראת לו המעשי, המלכות שלנו, אל המלכות העליונה, שהיא בעצם הדיבור, שרק ככה אנחנו יכולות לחולל שינויים מאוד מאוד משמעותיים. ופיתחתי מודל שהוא נקרא המודל המנורה, בדרך התשובה, ככה אני קוראת, כי הוא בעצם, התשובה, המשמעות, היא איך אני נותנת לכל נקב כזה, כל פתח כזה של הפרצוף שלי, פתחי הפנים, להתחבר לטוב. הרי כל פתח כזה יכול מזמן כניסה גם של דברים טובים וגם של דברים פחות טובים. אם נראה חס ושלום, איזה אירוע שהוא מאוד מאוד קשה לצפייה, זה מיד ישפיע על ההרגשה שלנו.
לגמרי.
אם נשמע איזה שיר שאנחנו מאוד אוהבות, זה גם כן ירומם אותנו עד כדי שנתחיל לזוז ולהתנוע.
נכון. אז אנחנו, או יעשה את הפעולה הפוכה.
הפעולה הפוכה. אז אנחנו יורה רגש והצפה אז אנחנו צריכות לפתח איזושהי אסטרטגיה, איזושהי טכניקה, לבחור בטוב בתוך הנקבים האלה, לבחור נכון. וכאן אני כבר אומרת, אני פיתחתי ממש שיטה שמלמדת איך לעשות את הדברים האלה, כשאנחנו מתחברים לתודעה חדשה, תודעה של בחירה חופשית, והיא לוקחת אותנו למקום של שינוי שפה. שינוי שפה ובנייה של שפה אנשית חדשה, אותנטית, שאנחנו נוכל באמת לדבר את הדיבור הנכון שיניע לפעולה ולהרגיש שלהיות אישה חירותית, המשמעות היא לא אני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה, אלא אני יכולה באמת לדבר את הדיבור הנכון ולהיות שלמה איתו, לדעת מה אני משיחה ושהדיבור שלי יניע לפעולה, שלא צריך להצטער ולהתחרט אחר כך.
אשרת יקרה, אפשר היה לשבת איתך, אני חושבת, ימים שלמים, ולא רק שעות רבות. את אישה מרתקת.
תודה.
אני רוצה ממש להודות לך על הגעתך אלינו לכאן לתוכנית ולרדיו. הסיפור שלך מרתק. אני בטוחה שמי שיגיע להרצאות שלך יהנה. נתת לנו ככה ממש טעימות קטנות מהספר וממודל המנורה. ואני ממש רוצה לאחל לך שפע מהכל.
תודה רבה.
ובריאות טובה.
אמן לכולם, תודה
ואנחנו לפני חג חנוכה, ואיזה כיף היה ממש לארח אותך כאן, ולשמוע את סיפור הנס, הייתי אומרת כמה ניסים, ולא רק כן. נס אחד, ממש כך. ואנחנו ניפרד עם השיר שאת בחרת, את רוצה להציג אותו?
כן. אני רוצה להשמיע את השיר לבחור נכון, שזאת באמת משימת חיינו. השיר ככה מנגן איזושהי כמיהה, והמעשה והבחירה הנכון היא באמת בידיים שלנו. רוצה רק להגיד לכל הצופים והצופות שמאזינים לנו, שאפשר למצוא אותי בערוץ היוטיוב אושרת קדוש אהיה שלום, ובערוץ הפייסבוק ואינסטגרם אושרת קדוש אהיה שלום, ושם גם לרכוש את הספר אהיה שלום. תודה רבה.
תכניסי את כל הפרטים האלה אחר כך לפוסט שאני מעלה בתום השידור, בוודאי. חג חנוכה שמח שיהיה לך ולבני ביתך.
חג חנוכה שמח לכל עם ישראל.
המון המון ניסים.
אמן, וגם לכם כאן באולפן.
תודה. אני רוצה להודות לך, שוקי, תודה רבה, על שעה נעימה. תודה. אני רואה את שוקי עדיין ככה רווי בסיפור. ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם תוכנית מעניינת, שגם תהיה קשורה לחג חנוכה. אז צהריים טובים לכולם, ותודה שצפיתם. Thank you.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור, מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור, יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות, אני מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר אליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.